טוב. שלום לכולם. היום אנחנו רוצים ללמוד סוגיה שראשיתה בגמרא במסכת שבת בדף י. אומרת הגמרא את הדבר הבא. רב חיסדא ורבא בר רב אונא, אבויית ובדינא כל היומא. כן, רב חיסדא ורבא בר חנא, שניים מחכמים, ישבו בדין כל היום. אבא כחלה שליבאיו, בשלב התעייפו, נהיו עייפים, רעבים. תנאו לרבי חייא בר רב מדיפתי, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן, וכל היום כולו תורתו מתי נעשית, אלא לומר לך שכל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. רואים חז"ל מעשה בשני חכמים שישבו כל היום כולו בדין, ולמרות שהיו עייפים וחלשים, הם חששו להפסיק מדין, שאיך הם יכולים למנוע ללמד תורה את עם ישראל, לפסוק דינים לעם ישראל. אמר להם רבי חייא, מה לבוא תלמדו משה רבנו, שכתוב ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. מה, וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כולו, תורתו היא מתי נעשית? מה, באמת נראה לכם שמשה רבנו ישב מהבוקר עד הערב עם העם? זה בלתי הגיוני, אדם צריך ללמוד תורה. כן, שימו להגיד שהדוגמה שהוא אומר, זה לא מתי הוא אכל או שתה. זה אנחנו עוד יכולים להאמין על משה רבנו שהוא לא היה צריך את זה. אבל תורתו מתי נעשית? אדם גם צריך ללמוד תורה. אלא מכאן אתה לומד שזה הביטוי הזה, שיעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, זה ביטוי שבא להגיד שהם ישבו, כן? שמשה הקדיש הרבה זמן לדון דינים לעם ישראל, אבל בזה שאדם דן דין אמת לאמיתו, אפילו שעה אחת, מעלה עליו כתוב כאילו נעשה שותף לקדוש מעשה בשמת זה, שהאדם הוא מייחד את השעה בצורה איכותית לעבודת השם, זה כביכול הוא עשה את זה כל היום כולו. זה הגמרא. פשוט הגמרא הזו עוסקת בהדרכה לדיינים שיבינו שצריך באיזה שלב גם לעשות הפסקה. אי אפשר לדון כל היום כולו, וזה שהם ישבו ועשו את הדין שלהם בצורה איכותית, זה כאילו נעשו שותפים לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. לרב קוק בספר עניה יש פירוש על הסיפור הזה, על האמרה הזו של חז"ל, שהוא בעצם משליך מזה לכל ההתנהלות של האדם בעבודת השם. כותב כך: התשוקה היותר גדולה שממלאת את לב הגדולים שבבני אדם, השלמים והצדיקים, היא להיות תמיד עובד עבודת הכלל, להטיב כפי כוחו אל הכלל כולו, כפי אשר תשיג ידו, שזוהי עבודת השם התמימה במובנה האמיתי. המצב, אומר הרב, המצב האידיאלי של אדם שממלאת, כן, התשוקה שממלאה את לב הגדולי של בני אדם, זה להיות שייכים אל הכלל. שאומר פה שייכים אל הכלל, לא הכוונה רק במשמעות של כלל ישראל וחברה, ללהיות שייכים לתיקון המציאות, של מה אדם נועד, של מה אדם נולד באדם. אדם נולד בעולם הזה על מנת לשפר את עולמו של הקדוש ברוך הוא, ללכת ולהוסיף דברים, יותר ויותר להיטיב אל הכלל. אבל אז, מה אומר הרב יכולה להיות בעיה? והנה, כאשר מצאו השלמים הללו, כן, הוא מדבר עכשיו על אותם חכמים שישבו ודנו דין תורה, מצאו מקום השלמים הללו בפעולתם במערכת המשפט להיות לאועיל לעדתם, לא רצו בשום אופן לחדול מעבודתם בקודש גם בחלק זמן היותר קטן, באשר חשבו למשפט כי איך יעמוד ליבם במנוחה להיות מסיחים דעתם מטובת הכלל כולו הסובב אותם ולהצטמצם בהשלמתם היחידי. אותם תלמידי חכמים שישבו ולמדו בדין ולימדו תורה, שפטו את עם ישראל, נראה להם שבזה שהם עכשיו יפסיקו את הדין על מנת לאכול, לשתות, לנוח, להתעסק בטובה הפרטית שלהם, זה צמצום. הם לא יכולים לאפשר את זה לעצמם. זה דבר שמאוד מאפיין אנשים אידיאליסטים, אנשים עם שאיפות גדולות, שהם באיזשהו מקום מבינים שצריך להקריב מהטובה הפרטית למען טובת הכלל. אומר הרב, הנה רעיונם זה מנע מהם מנוחת נפשם, עד שהוכרחו למנוע מפני תדירות עסק הכלל במשפטיהם מלעסוק בהשלטתם גם הגופנית וגם הרוחנית, לפי שתי ההוראות שבחלש ליבם. אומר, כאשר אדם הוא עכשיו נמצא בעולם האמוני והערכי שלו, ורוצה באמת להיות שלם ולהתעסק על דברים בכלל, זה דבר שלא יכול להיות. דבר שלא יכול להיות, האדם לא בנוי בצורה כזו. אם האדם לא קובע לעצמו זמן למנוחה, אם האדם לא קובע זמן גם להשלמה הפרטית שלו, אז הוא יחלש, כן? חלש ליבה, יום חזל. הם בהכרח נאלצים להפסיק. גם מבחינה גופנית, אבל יותר מזה, גם מבחינה רוחנית. כאשר אדם לא נותן מקום לצרכים הפרטיים שלו, לא רק שהעולם הגופני שלו מתערר, כן? שכל מיני אדם לא אוכל, לא שותה וכו', יש כאן גם משהו עמוק יותר. אין לו מנוחת הנפש. זה שהקדוש ברוך הוא ברא, שמנוחת הנפש, האיזון הנפשי, זה מגיע על ידי זה שהאדם יש לו זמן למנוחה, על ידי זה שאדם אוכל, שאדם שותה, שאדם קובע זמן לפרטיות שלו, זה מראה שמלכתחילה זה מה שצריך להיות. זה החידוש הגדול פה של הגמרא. המחשבה שעבודת השם, שהחיבור לבורא עולם, זה על ידי דילוג על קומת הפרט, דילוג של הצרכים האנושיים הפשוטים, זה דבר שהוא לא נכון. לא רק לא נכון מהצד של טוב, תראה, אם לא נתעסק בקומת הפרט, לא נגיע לטובת הכלל. זאת אומרת שקומת הפרט היא אמצעי. יותר מזה. גם מצד הדבר כשלעצמו, הפרטיות של האדם, זה גם חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא. והאדם לא יכול לוותר על הדבר הזה. זה שאדם קובע זמן לדברים שהוא אוהב. זה שאדם קובע זמן לזמנים, כן, לדברים שהוא יכול לעסוק במנוחת הנפש, להתמלא בכוחות, גם ברמה הפשוטה ביותר של אכילה ושתייה, וגם ברמות עמוקות יותר של תחביבים, של דברים שמאפשרים שלווה ותחושת שמחה, זה חלק מעבודת השם. הרצון של האדם לקפוץ מדרגות ולהגיע ישר אל הכלל, זה דבר שהוא לא מצליח לעולם. הקדוש הוא ברא את העולם במצב כזה שקודם כל אדם בונה את הפרטיות שלו. ילד קטן, תינוק, הוא לא מתעסק בכלל בכלל. כן, תינוק עד גיל 3, הוא נמצא בתקופה שנקרא תקופת האגו. את האגו, זאת אומרת, הוא בכלל לא מודע שיש אובייקטים חיצוניים מחוץ מאשר הוא. הוא חווה את כל העולם דרכו. אם הוא רעב מבחינתו, המציאות רעבה. כמובן אפילו לא יודע מה זה מציאות, אבל מבחינתו יש פה איזה רעב שהוא קיומי. כאשר הוא שמח, אז הכל שמח. זה לא סתם. אבל הקדוש הוא ברא את האדם בצורה כזו שקודם כל בשנים הראשונות הוא יבנה את קומת הפרט שלו. יבנה את הצדדים הפשוטים, הטבעיים. כאשר אדם מנסה לדלג על הקומות הללו, זה לא מצליח. חל השליביים. בסוף פרי שהקומה הראשונה לא בנויה נכון, אז אי אפשר לבנות על זה את לא קומה שנייה ולא קומה שלישית. על כן, תנה לאורה בחייה בר מדיפתי. לכן, אמר להם רבי חייה בר מדיפתי, כן, שמשה רבינו, כן, העם עמד עליו מהבוקר עד הערב, שאומנם ודאי אמת הדבר שהתעודה היותר עליונה שבחיים היא להיות פועל עבודת הכלל. בוודאי שהמטרה בסופו של דבר זה להטיב לכלל, להתחבר לכל המעגלים וכו' וכו'. אבל בשום אופן אין להשקיף על ערך עבודת הכלל במושג צר. כלומר, רק להתייחד באותן העבודות המונחות לפניו בעמסת עול כבד עד שהשלמות הפרטית תידחה לגמרי. משפט חשוב של הרב קוק. דווקא הרב קוק שבפן, כן, הוא מלמד לנו את תורת הכלל ותורת הגאולה והחיבור לעם ישראל, אומר הרב, זה לא נכון להעמיס על אדם את עבודת עול כבד עד שהשלמות הפרטית תידחה לגמרי. אחת הבעיות המאוד שאנחנו היום משלמים עליהן בריבית, זה שבאמת היה דור שלם. יכול להיות שלא הייתה ברירה, זו הייתה מציאות אז. דור שלם, אם זה בהקמת המדינה, אם זה בתוך הציבור הדתי-לאומי, שגם היה איזה, כן, לפני 30-40 שנה היה את הגל של ההתיישבות ושל הבנייה, של המערכות וכו', שבנו המון את הכלל, אבל דחקו את השלמות הפרטית. והדבר הזה, סופו של דבר, כן, אומרת הגמרא בירושלמי, מרי דחוב הדחיק, בעל חוב הוא תובע את שלו. כל כוח במציאות שלא מקבל את המענה שלו, בסופו של דבר הוא רוצה את מה שמגיע לו והוא לוקח את זה בריבית. אז כמו שאומרים, לפעמים אין ברירה, יש כאן איזה תהליך עכשיו, עכשיו מלחמה, נו, אז אין זמן עכשיו לפרטיות, כולם מוסרים את עצמם למען הכלל, אבל במציאות הנורמלית, בוודאי אחרי שהמצב החירום נגמר, אדם צריך קודם לבנות את עצמו. קודם כל, אדם צריך בעבודת השם שלו למצוא את הנתיב שטוב לו שם. אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ. למצוא מקום שהוא ירגיש שם ברמה האישית, זה מדבר על הכוחות שלו, זה נותן לו מענה. זה בא לידי ביטוי בזה שבן אדם בתוך הסדר יום שלו, הוא צריך לקבוע זמנים נורמליים ללימוד, אבל יחד עם זה גם זמנים נורמליים לרגיעה ולאכילה ולשתייה ולשינה. יש סיפור שמספרים בישיבת וולוז'ין, כן, הישיבה שהייתה אם הישיבות באירופה, היה מושג שנקרא ועד ה-18. זה היו קבוצה של בחורים מאוד מסורים מתוך הישיבה, שהם היו לומדים 18 שעות נטו מתוך 24. זאת אומרת, בשש שעות ביום היו מכניסים אכילה, שתייה, שינה, תפילה, ולא יודע, את כל שאר הדברים, שטש, לא יודע בדיוק מה הם עשו שם, ו-18 שעות רק ישבו ולמדו. מן הסתם ישנו בסדר גודל של 4 שעות בלילה, וכנראה אם מורידים את התפילה והאוכל והכל, משהו כזה. וזה היה מושג הזה, ועד ה-18, בחורים שנותנים את כל כוחם וכו'. מסופר, שוב, לא הייתי אז, אבל ככה מסופר, שכל פעם שהיו מגיעים בחורים חדשים לישיבה, מה שנקרא שנה א', היה להם שיחת פתיחה עם ראש הישיבה של ישיבת וולוז'ין, הנציב מוולוז'ין, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין. אז לפי מה שקראתי, יש ספר לבן שלו, הבן של הנציב, זה הרב מאיר ברלין, שעברית את זה אחרי זה לרב מאיר בר אילן, שהיה מראשי המזרחי. אז יש לו ספר שנקרא מוולוז'ין עד ירושלים, אז הוא כותב ש... אם זיכרוני אינו מתעני, שהנציב היה פותח את כל שיחה לבחורים שמגיעים, אשר יודע מה זה נקרא בחור ישיבה טוב. אז כולם היו מצביעים ואומרים, זה ועד ה-18, זה המודל לבחורי ישיבה, כן, מצטיינים שיושבים ולומדים. אז הנציב וולוז'ין אמר להם לא, בחור ישיבה טוב זה בחור שהוא אוכל בזמן, ישן בזמן ולומד בזמן. זה היה הדרכה. ההדרכה בשביל לבנות משהו לטווח ארוך זה לתת לכל כוח את הזמן שלו. אמרתי, זה בנושא לימוד, זה בנושא של בניין הבית, בסדר, שבונים זוגיות. אז גם, נכון, התורה אומרת שהחתן נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. החתן לא יוצא בשנה הראשונה למלחמה, אולי מלחמת חובה כן, אבל לא מלחמת רשות. לא יוצא למלחמה, מה, לא אכפת לך מעם ישראל הזה? אכפת, אבל בשביל שעם ישראל ייבנה, צריך קודם כל שהזוגיות הזאת תהיה בריאה. צריך זמן להשקיע בה. בסדר, וזה יכול, היום אם נתרגם את זה, גם לפעמים זוגות צעירים, אז הם מיד נשאבים לעשייה, למען הקהילה, למען היישוב, למען זה. טוב, כמובן, תלוי כל אחד לפי עניינו, אבל בגדול זה לא המלצה. המלצה היא השנים הראשונות ללכת ולבנות את הקומות הפרטיות. גם לפני שיוצאים ומתקנים את העולם, קודם כל לבנות את האדם עצמו. וזה מה שהוא בא ואומר. זה לא טוב, כן, להשקיף על ערך עבודת הכלל במושג צר, כלומר רק להתייחד באותן העבודות המונחות לפניו בהמסת עול כבד, עד שהשלמות הפרטית תידחה לגמרי. כי אם צריך להשכיל שאומנם, כיוון שתעודת האיש השלם היא הטובה הכללית שיוצאת ממנו בחייו. אם כן, לא רק השעות שבהן הוא מתייחד בפועל בעבודת הכלל הן מלאות מתעודות חייו. כי אם כל שלשלת חייו, כל צורכי השלמתו, בין הרוחנית, בין החומרית, כולם יהיו לתועלת להגדיל טוב הכלל. אומר אבא, היכולת הנפשית להיות שלווים בזמן המנוחה, כן, להיות אדם שלם עם עצמו בזמן שהוא עוסק בטובה הפרטית שלו, זה מגיע מתוך מבט רחב על המציאות. מי שמביט על המציאות במבט מקומי, אז עכשיו הוא לחוץ. הנה, אני עכשיו, אני לא לומד תורה, אני עכשיו מבטל תורה, אני עכשיו לא עוסק משהו לטובת הכלל, אז אני, יש כאן משהו לא בסדר. אבל אם אדם מביט, כמו שאומר פה הרב, טובה הכללית שיוצאת ממנו מחייו. אדם צריך להביט על החיים שלו, לא עכשיו כיחידות זמן מבודדות, אלא כיחידה אחת שלמה. ובשביל השאלה היא שאדם ישאל בשמיים, זה לא מה קרה איתך בדקה הספציפית הזו, אלא מה נקרא לזה השובל שהשארת בחייך. מה בסופו של דבר אתה הותרת בעולם הזה? ומה שאדם הותיר בעולם הזה זה מורכב מאין סוף פרטים קטנים. והפרטים האלה לפעמים בשביל שבן אדם יוכל להשלים את תעודתו בעולם הזה, בשביל שיוכל לתת חיים מאוזנים ושלמים, הוא צריך עכשיו את המנוחה. ועכשיו שהוא נח, הוא לא בתחושה של יסורי מצפון. אני נח זה לא בסדר, לא. אתה עכשיו בונה חלק מהשרשרת של השלמות בחייך, זה עכשיו החוליה של המנוחה. אדם נח בשקט והולך לבלות בשמחה, ולא עכשיו מרגיש כל הזמן שהוא מישהו רודף אחריו וכו' וכו'. יכולת להביט על החיים שוב במבט רחב. זה מה שנותן לאדם את האיזון, האיזון לתת לכל זמן, לכל עת, תחת השמיים. יש תקופות שבהן צריך לעשות דבר אחד, יש תקופות שצריך לעשות דבר אחר. יש, אומרים, אנחנו אומרים מסכת אבות, הווה דן את כל האדם לכף זכות. מדייקים, מפרשים, לא כתוב הווה דן את ה... הווה דן אדם לכף זכות. הווה דן כל האדם לכף זכות. כן? שאתה רוצה לדון לכף זכות, אתה צריך לראות על המערך הכולל של האדם. כשאתה מסתכל על אדם עכשיו איזשהו נקודה מסוימת בחייו, זה לא הוגן. יש היום כאלה כל מיני תוכניות שמחפשים כאילו איזה רגע שבן אדם נופל, ואז סביב זה תופרים את כל ה... יש שוב אחד לתפיסה היום, שהכל נמדד בצורה רגשית. אז ברגע שמישהו מועד פעם אחת בחייו, אמר, אין מחילה ואין כפרה ועכשיו שום דבר. זה לא גישה אמונית. גישה אמונית זה לראות עכשיו את המבט השלם. ואם סך הכל בן אדם הוא מתכוון לטוב והוא וטוב וכו', ועכשיו הוא מעד, בסדר? אז בואו נראה את זה בהקשר הכללי. עכשיו בן אדם יושב, כן? הוא אומר, אני עכשיו נח, זה מה שאני צריך לעשות עכשיו. אומר הרב, לא, אם כן, לא רק השעות שבהן הוא מתייחד בפועל בעבודות הכלל הן מלאות מתעודת חייו, כי אם כל שלשלת חייו, כל צורכי השלמתו, בין הרוחנית, בין החומרית. אדם צריך להתרגל לזה. שאתה עכשיו, שאת עכשיו, יושבים וישנים, לדוגמה, אז איך ישנים? האם שהולכים לישון, כאילו, עכשיו אני לא עובד את השם? יש כאן גם בעיה, לא רק מצד החוסר שלווה נפשית, זה גם עכשיו פתח לכל הנפילות. אתה אומר, טוב, עכשיו אני... מחוץ לבית מדרש, עכשיו אני לא עובד את השם, אז עכשיו, יאללה, הכל מותר. לא, אדם הולך לישון עכשיו, הוא הולך לישון כחלק מעבודת השם. אתה הולך לישון כחלק מהמהלך של ה-24 שעות, שמתוכם צריך גם להתמלא בכוחות. אז יהודי, המילים האחרונות שהוא אומר לפני שהוא גולש לשינה, זה מילים של אחדות. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. גם השינה היא חלק מהאחדות הכוללת של היום הזה. ואז השינה זה עבודת השם. כמה שהוא צריך. כמה כל אדם עושה חישוב, כמה שהוא צריך. ואם הוא צריך עכשיו, בשביל הוא יודע שהיא לתפקד טוב מחר, אני צריך 7 שעות שינה. תישן 7 שעות שינה. שעות שינה איכותיות. אני למשל, זקוק זה 15 בצהריים להניח את הראש. בלי זה קשה לי מאוד לתפקד. אבל אני יודע שה15 הזו, ה-20 דקות האלה, הם נותנים לי בערב עוד שעה או שעה וחצי של ערנות. אז כשאני הולך בצהריים, כשאני מפסיק והולך עכשיו לנוע חצי שעה, מבחינתי זה חלק מה... אלו, השאלה עכשיו האם ללמוד בחצי שעה הזו או לישון, התשובה היא לישון. אם אתה לומד, זה עצת היצר. אתה לא עומד עכשיו, תהיה עייף יותר מאוחר. עכשיו עכשיו, תנוח. זה הייתה קודם של משהו.
כן. אני מדבר שאתה תשאו להעיר. אני מבין מה אמרו, אבל ביום יום,
אתה צודק, איך מרגישים את זה, אתה אומר ביום? איך אני מרגיש את זה שאני עכשיו יושב ארוחת ערב, שזה חלק מעבודת השם ולא ביטול תורה? תלמד, אתה לומד את הגמרא, ולומד את הפירוש של הרב קוק בעיניה, ואתה לאט לאט מכניס במודע לכך שעכשיו אני יושב ואוכל חביתה ושמח, וזה עבודת השם שלי עכשיו. אתה מדבר על זה, אתה חושב על זה, ואתה גם מרזיק את עצמך, שב עכשיו תגמור את זה בנחת, ורק אחרי זה תרוץ ללכת לעשות את מה שתכננת.
אגב, אתה חושב, אולי גם להגיד את זה,
לא רק להגיד, אני אומר, גם אחרי המעשים נמשכים הלבבות, לפעמים בזה שבאדם אני אומר, שוב, אדם לצורך העניין, עכשיו יש איזו מצווה שהוא רוצה לעשות, חשוב לו לעשות, שב, תצא בתשע, לא לפני זה. עד תשע שב, עם המשפחה, יחד בארוחת ערב. תשע בערב תצא, דקה לא לפני. מצד אחד כתוב מצווה הבאה להתחיל תחמיצנה, נכון, זה יש לפעמים גם מצבים כאלה, אבל יש גם עכשיו שיקול כללי, השיקול הכללי הוא שיותר חשוב עכשיו לשבת בנחת עם משפחה, או אפילו בלי המשפחה, אדם כשלעצמו, שבת, לגמור, לנוח, לנשום, ואז לעשות את זה. טוב, פשוט לקבוע את זה, לעשות את זה, להתחיל בצורה מלאכותית, ולאט לאט זה יחלחל, גם מרמה נפשית, ליהנות מכל דבר שאדם עושה, שהוא כמובן נכון ואמיתי לעבודת השם. כן, עכשיו אתה מטייל, תטייל. אל תמלמל לי משניות תוך כדי טיול. זה לא התפקיד של הטיול.
יש פה בפנייה שזה ברגש, זה להרגיש שזה חלק מהמוד, זה השם קטן מטבל. לא, להגיד, תוקצר, אני עכשיו דעת.
אני חושב שזה מאוד מתפתח, ככל שבאדם, מה שאומר פה רב קוק, הוא בונה את המבט השלם על חייו. בדרך כלל התחושות קוצר הרוח הזה, והרצון הזה להישגיות מיידית, ואז ממילא לדחוק דברים אחרים, זה בדרך כלל מגיע בגיל צעיר. כשבן אדם מרגיש שאם עכשיו אני לא קם ועושה את זה, אז זה לא זה. כשאדם בוגר, הוא מבין ש... לכל זמן, לכל עת. זה יגיע, תדאג, יבוא, יישאר. תגיע לדבר הזה. חיים באמת ארוכים. זאת אומרת, יש אפשר לעשות הרבה דברים. לדעת שלכל שלב יש את הזמן שלו, ליהנות מהשלבים, לבנות את הפרטיות, זה רק מה שיוצר אנשים שהם באמת מגיעים לאיזשהו... אבל יש כמובן מקרים קיצוניים, הגאון מווילנה, בסדר, ישן שעתיים מתוך 24 שעות. בסדר. זה אבל דמוי, הוא לא צריך יותר, השעתיים האלה מילאו אותו בחיונת. כן, נכון, גם שאחותו רצתה להיפגש איתו, אחרי שהיא לא נפגשו 20 שנה, אז היא דפקה בדלת, הוא פתח את הדלת, הוא שלח שליח, אמר לה, ניפגש בעולם הבא וסגר את הדלת. הגאון מבין, לא לעשות את זה בבית, זה לא הדרכה מעשית, כן. תראה, א', יש גדרים הלכתיים, זאת אומרת, יש איזה דברים מסוימים שאדם יודע, אפשר עכשיו צריך זמן תפילה, אז זה אומר שאפילו אם אדם עכשיו מרגיש שהוא עוד לא סיים את ארוחת בוקר שלו, יש תפילה, אז הוא חייב ללכת. אבל בעיקר נשאר זה עניין של התבוננות, התבוננות, התייעצות. מתי באדם יודע ש... למשל, דוגמה שבחורי ישיבה, מתי הגיע זמנם להתגייס? מתי הם יודעים שכבר מילאו את עצמם מבחינה פרטית ועכשיו צריך להתגייס? אז יש איזה גבולות גזרה כלליים, שבדרך כלל לא מדובר על חודש, ומצד שני לא מדובר על 20 שנה. אז יש לנו. בתוך זה, עכשיו אם אני מתגייס אחרי שנתיים, אחרי 4, אחרי 5, אדם בודק את עצמו, שואל וכו'. או למשל חתונה, מתי אדם צריך להתחתן, מאיזה גיל. אז יש לנו גבולות גזרה הלכתיים וגם נורמליים. ברור שלא מתחתנים בגיל 10, ומצד שני לא מחכים לבנות את הפרטיות עד גיל 50. אבל עכשיו, האם בגיל 18, גיל 20, גיל 22, 23, 25, לא יודע, איפה שכל בן אדם מרגיש שהוא בנה את הפרטיות שלו. זה עבודה עצמית של שיעור, והרבה פעמים גם הקדוש ברוך הוא מחליט בשבילנו הרבה דברים. יש דברים שהם לא תלויים בנו, אנחנו רואים שזה עוד לא קורה. אז אני אומר שהיכולת של האדם לעבור את השלבים האלה בחיים בשמחה, ולא רק בתחושה של הקוצר רוח של נגיע, זה הרעיון של הרב. בסדר? שרוצה כאן? כן.
יש שאלה על מה, על משה רבנו.
הגמרא אומר, אז מה פה מהגמרא? שגם משה רבנו היה לו איזה זמן שהוא היה זקוק להתפתחות רוחנית פרטית. לא יודע, לדבר עם השם. דבר נבואה, מתי הוא דיבר? כל היום ישב עם העם מהקודם הדבר. אז זאת אומרת שהיה זמן שהוא היה צריך לפרטיות שלו להתכנס עם עצמו. אבל היה לו גם, אתה רואה בתורה שגם היו מדי פעם שהוא המשיך לדבר איתו במהלך השהות במדבר. לא רק במועד הר סיני, הקדוש הוא דיבר עם משה. כן, ויוכל מזה להשפיע על עם ישראל. עכשיו תראה, משה רבנו כתוב שהוא גם לא אכל ולא שתה 40 יום ו-40 לילה, אבל מזה אנחנו מבינים שבשאר החיים שלו הוא כן אכל ושתה. בסדר, ולא יודע בדיוק כמה ואיך ולמה, אבל הוא גם היה איזה... כמובן ששוב, משה רבנו זה דוגמה למישהו שפרש מהאישה, זאת אומרת, איזה צד מסוים שהוא היה כבר מסור לחלוטין לכלל, אבל אפילו הוא, הוא חזל שהיה שלב שהוא... כן, אנחנו צריכים לסיים, אז שאלה אחרונה.
אם זה רק שיהיה כוח ללמוד תורה...
לא רק שיהיה כוח ללמוד תורה, גם מצד עצמו, לא אמרנו את זה, שים לב. לא הנינח רק בשביל שיהיה לי כוח ללמוד תורה, הנינח שיש גם... משהו בנפש שלי שהוא מצד עצמו זקוק עכשיו למנוחה. ברור שהדבר היותר עליון זה הכלל, זה לימוד התורה וכו', אבל הרב נותן פה מבט בוגר על העבודה האישיותית. עבודה האישיותית היא לא נבנית בצורה של דחיקה של כוחות, אלא להסתכל על החיים כמערכת אחת גדולה של הרבה חוליות, והיא מורכבת מחוליות שנצרכות וצריך לתת להם מקום בשמחה וביטחון. כל שעה שאדם דן דין אמת לעמיתו, ונתרגם אלינו שאדם עושה עכשיו פעולה נכונה, טובה ואיכותית, כאילו נסע שותף לראש ומעשה בראשית. אני אומר זה בכל דבר. אדם אוכל, שאדם ישן, שאדם משחק, שאדם, לא יודע, קורא ספר, שאדם מחליט שעכשיו הוא צריך בשביל להמשיך את חייו בצורה שמחה ומושרת, הוא זקוק עכשיו לשעה של בהייה באוויר. קרא לך לפעמים? לי זה קורה הרבה. זקוק מדי פעם לבהות באוויר. אז אתה בוהה באוויר, אתה אומר לפני הבייה, לשם ייחוד קודש הברוך הוא ושכינתי, תמיד השם מקום ישראל, אני עכשיו הולך לבהות שעה באוויר. אתה רואה?
שיבות הבהייה אצלנו.
כן, אז הנה, אתה רואה, אפילו מגובה מחקרית, אני מראה מבוגרים, אבל אין בעיה, אגב, ילדים.
זה נעלם היום
בגלל המסכים, כן, טוב, זה ידוע, כן. נכון. כן, הזמן של אדם עם עצמו. זה של סוג של איזה נגיעה פנימית באדם עצמו. כן, ואתה בוהה כמה שאתה, עוד פעם, לא, זה בשליטה, החלטה שלך, אני בוהה מ-10:15 עד 10:25, מסיים את הבהייה וממשיך הלאה. טוב, חברים, נעצור כאן.